טוב, שלום וברכה. אנחנו נלמד היום במסגרת הלימודים של מהר"ל. אם אתם זוכרים שהמהר"ל מדבר על מביא דבריו של בן עזאי, שאומר שהפסוק, אולי ככה נזכיר כמה מילים בכלל, איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לומדים נתיבות עולם, עכשיו אנחנו בנתיב אהבת הרע, ובנתיב אהבת הרע בפסקה שנייה יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין עזאי, מהו כלל גדול בתורה, כי ידוע רבי עקיבא אומר ואהבת רעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ובן עזאי אומר שהפסוק החשוב ביותר בתורה הוא זה ספר תולדות אדם, בדמות אלוקים ברא השם את האדם. ועל במסגרת ההבנה הזאת, מה זה ספר תולדות אדם, מי זה האדם, אנחנו היום לומדים מדרש שיסביר לנו מהי מהות האדם. אומר מדרש במקור אחד אצלכם, אמר רבי יהושע, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, טעו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש. משל למלך ואפירקוס. אפירקוס זה כוונה משרת. שהיו בקרונין, נסו במרכבה כזאת, והיו בני המדינה מבקשים לומר למלך דומינו. זאת אומרת, באו, הם ידעו שעכשיו מלך מגיע לעיירה מסוימת שם, שהם נמצאים. עוד מעט יגיע מלך עם פמליה שלו, וכשמלך מגיע, אז רוצים כולם להגיד לו תהילה, להגיד שירי שבח, הרצה למלך. דומינו. כן, לומר למלך דומינו. ולא היו יודעין איזה הוא. זאת אומרת, כשמגיעה מרכבה, יוצא מהמרכבה משרת של מלך, אבל איך משרת נראה? גם עם כל מיני מדליות פה, גם עם כל מיני אפולטים זה נקרא כאלה, וגם בסרט כחול, וכאילו כל מיני כאלה, כל מיני פיצ'פקיס, כאלה שהם מאפיינים את מלך. אבל גם משרתים שלו הולכים בבגדים עם כפתורי זהב, דומים למלך. והבני עיר חשבו שהמשרת שיצא מהמרכבה שלו זה מלך. אז הם התחילו להגיד לו תהילה, כבוד המלך שלנו, מלך, מלך. מה עשה המלך? דחפו והוציאו חוץ לקרונין, וידוע כל שהוא אפירקוס. אז מלך אומר, צא החוצה, ואז כולם הבינו שזה רק משרת, וכך בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, טעו בו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו תרדימה, וידעו הכל שהוא אדם. הדעו דכתיב, חדלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשבו. עכשיו, המדרש הזה מאוד מאוד מפתיע. מה ההפתעה הגדולה? אנחנו לא מבינים איך ייתכן ששני דברים אולי פה הבולטים ביותר. דבר אחד, איך יכול להיות שמלאכי השרת טעו? בכלל, טעות. איך יכול להיות טעות? יש טעות של חוק הגרביטציה? יש כזה דבר, טעות? טעות של חוקי תרמודינמיקה? אין טעויות. זה חוק, זה משהו מופשט, זה משהו שתפקוד אלוקי, עליון, קבוע. איך יכול להיות שמלאכים טעו? עצם הדבר הזה, במה שהוא בכלל, אין טעות במלאכים. זה דבר אחד. דבר שני, איך הם טעו בדבר שכזה? לחשוב שמישהו שם עבר איזשהו איש עם זקן או משהו כזה, לחשוב שזה, שזה הקדוש ברוך הוא? איך זה עולה עלה בדעתם לחשוב על אדם שהוא קדוש ברוך הוא? אז שתי שאלות הללו הן דורשות מאיתנו עיון, ורק נזכיר בקצרה שאתם ודאי יודעים שהמדרש הזה והביטוי הזה הוא לא יוצא דופן, זה לא משהו יוצא מן הכלל, אלא אנחנו רואים את זה לעתים קרובות, שחז"ל מדברים על אבא אמינא שהאדם הוא אלוהים. הנושא הזה חוזר על עצמו הרבה פעמים, שבמדרשים, בגמרות, באגדות, אמירות כאלה שמלאכים חושבים, או בריאה כולה, חושבים שאדם הוא אלוהים. כמו פה, כמו במדרש שלנו, או במדרשים אחרים, למשל מקור אחד א', אותו עיקרון. כיוון שנברא אדם קם על רגלה והיה מתואר בדמות אלוהים והיה קומתו מן המזרח למערב. וראו אותו כל הבריות ונתיירו מפניו סבורים שהוא בוראם ובאו להשתחוות לו. אמר להם, מה אתם באים להשתחוות לי? בואו אני ואתם ונשתחווה ונלביש גאות ועוז ונמליך עלינו למי שנבראנו. באותה שעה פתח אדם את פיו וענו כל הבריות אחריו, השם מלך, גאות לבש. מי לבש גאות? מי לבש גאות? תסתכלו טוב, תסתכלו במדרש, מי לבש גאות? מי לבש גאות? מה? אני ואת... מה? טוב. זו הכוונה, כמו שאתה אומר, נלביש, כאילו נלביש עלינו, נלביש את עצמנו. מה? כן, אפשר. אפשר. ועוד, רש"י אומר, למשל, אבל גם רש"י הוא דרך כלל מצטט, זה אחת ג' כל השם בכוח, כל השם באדר, כן, אנחנו, יש פסוקים בתהילים. ואומר על זה רש"י, ואלוהים יעננו בקול. איזה קול? קול של משה, כן? זאת אומרת, כשמשה מדבר, אז הוא אומר על זה, אלוהים יעננו בקול. טוב, בכל אופן, מדרשים חוזרים ואומרים כל הזמן אותו עיקרון, שיש סכנה, יש חשש, יש פחד שהעולם יחשוב על האדם שהוא אלוהים, ויש בלבול מאוד מאוד גדול בין אלוהים ואדם. כמו למשל מקור 2, רש אומר, ואתה פן ישלח ידו, כן, כשאדם חטא בעץ הדעת, עכשיו הוא פן ישלח ידו ויוכל מעץ החיים, ומי שיחיה לעולם הרי הוא קרוב לעטות הבריות אחריו, לומר אף הוא אלוה. יש כאן הווה אמינא שאדם הוא אלוה. לא טוב היות אדם לבדו, 2א, שלא ימרו שתי רשויות הם. אחת, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג. יש פה איזה הווה אמינא שאדם הוא אלוה. מדרש רבה, 2ב, הן אדם היה כאחד ממנו. רבי יהודה בן סימון אומר, כי יחידו של עולם. ועוד ועוד ועוד. יש עוד הרבה הרבה מדרשים, אמירות כאלה שאנחנו רואים בהם מעין אבא אמינה, שאדם הוא אלוה. וכדי שאנחנו נבין, אז מה הכוונה, מה הם התכוונו, כל המדרשים שלנו, כל הגמרות וכל המפרשים, ויש עוד הרבה הרבה מאוד, אני לא יכולתי להביא לכם פה הכל, אבל זה אין המון המון מדרשים ואמירות שכאלה, שאומרות שיש פה מקום לטעות לחשוב שאדם הוא אלוהים, וטעות של מי? זה לא טעות של אדם שהוא מישהו שלא מבין בזה. לא, אנחנו פעמים מדברים על כוחות ההוויה, אנחנו פעמים מדברים של בריאות, כל המציאות ככה תחשוב, שמלאכי השרת ככה יחשבו, זאת אומרת, זה משהו שאפשר להגיד ככה, אם מלאכי השרת טעו, אז היה קשה מאוד לא לטעות. מבינים את זה, נכון? אז אני שואל, מה? אבא אמינא. כן, רציתי להגיד משהו? טוב. כן, 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 יש עוד הרבה. יש המון 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 אמירות כאלה. מה הכוונה? מה עומד מאחורי זה? כדי להבין את העניין הזה, אנחנו נזכור שאדם הוא, כשאנחנו אומרים, אדם יש הבדל מהותי גדול מאוד בין אדם לבן אדם. זה לא אותו דבר. אדם הוא לא סך הכל של בני אדם שקיימים בעולם. אלא האדם זה מושג, מושג עליון, מושג גדול. נו, נתחיל אולי מדבר הקטן הזה, שנגיד שאדם הוא כולל את הבריאה כולה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מושג אדם, זה הכל. עצים, אבנים, הרים, ים, היבשה, שמיים, כוכבים, כל זה כלול במונח אדם. למשל, מלבים אומר, יען שנפש האדם כולל את כל מעשה בראשית. מה זאת אומרת שכל מעשה בראשית? זה אומר מה? הכל, כל מעשה בראשית, נמרים ופרחים ויתושים וכוכבים הננסיים שיש בשמיים, אסטרואידים וחומרים השחורים, מלבים. ובכנפי הצורות, צרורות, כל הכוחות המפוזרות בכל החי, מכל בשר למיניהם, כוחותיהם והפכי כוחותיהם באורך נשגב ובדרך כללי. לכן כל כוח, זאת אומרת, הכוח הפיזי והכוח רוחני וסוציולוגי ופסיכולוגי, כל זה אשר נמצאו בנפש אחד הבעלי החיים, הכל זה בהכרח כי נמצא הכוח הזה ביתר שאת וביתר עז בנפש האדם. הכל. הוא אומר, כל מעשה בראשית. הכל. לא, לא, לפני, תתחיל מההתחלה. יא, נפש האדם כולל את כל מעשה בראשית. בסדר? זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד לעשות הבחנה בין אדם לבן אדם. זה לא אותו דבר. האדם זה... זה הכל, זה בעצם בריאה, בריאה כולה, זהו האדם. ואנחנו יודעים שהבריאה היא הייתה היררכית, זאת אומרת היא נבראה בצורה היררכית. מה פירוש היררכית? שמה שאנחנו קוראים שהופעה אלוקית בעולם היא לא צומח חי מדבר, ישראל ועוד. זאת אומרת, המדרגות הללו, זה לא מדרגות, אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל צריך להזכיר, עוד פעם, אני אומר לכם את זה. זה לא שיש הקדוש ברוך הוא, שהוא עליון, רוחני, נשגב, ברא, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, והוא משגיח על כולנו, ומנהל את הכל, ומדריך את כולם, ושולח ישועה, או מעניש, וגומל חסדי, וכו'. לא. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת, שיש השם יתברך בשמיים, רוחניים, כוונה, כן? בעולמות העליונים, והוא מנהל את העולם, ההסתכלות הזאת, זאת הסתכלות של עבודה זרה. ברגע שאתה חושב שיש קדוש ברוך הוא בעולמות העליונים, זאת היא מחשבת עבודה זרה קלאסית. למה? כי עבודה זרה, משמעות של מושג עבודה זרה, זה לא שאנשים חושבים שהם שם, שיש אבן שהיא בראה שם, שזה אלוהים, או שזה עץ, או שזה מישהו שהוא אדם הזוי כזה, שהוא משתחווה להבל וריק ולעץ אשוח, או לשור, או שהוא מישהו כזה, מן כל מיני שבטים פראים כאלה שהם, יש להם מקל כזה באף והם מצוירים ככה עם אלו עובדי עבודה זרה. מי ששם מאמין בפסל שם, בבודה, זה עבודה זרה. אנחנו לא עובדי עבודה זרה. לא. לא זאת החלוקה. עבודה זרה, מה המשמעות שאדם עובד עבודה זרה? מה הפירוש? עבודה זרה זה הגדרה כלשהי לאלוקות. מה הבעיה שלנו שמישהו משתחווה לצלב או לסלב? מה הבעיה? למה אנחנו קוראים לזה עבודה זרה? זה בגלל שאתה מצמצם את אלוהים למושג מסוים, שזה אש למשל, אל האש. כן? אש, זה אלוה. אז אתה צמצמת את אלוה לאש, לכן זה עבודה זרה. לא בגלל שאתה חשבת שאש משהו, שיש לו כוח על, אלא זה שאתה צמצמת את אלוקים למושג טוב, למושג אהבה, למושג שכל עליון, נשמה, כל מושג שיעלה בדעתך, זאת היא עבודה זרה. לכן ברגע שאדם חושב שיש אלוהים רוחני, שהקדוש ברוך הוא רוחני, הוא נמצא, אז אתה הגדרת, אתה הגבלת, אתה צמצמת אותו למושג של מושג רוחני. אז זאת היא עבודה זרה. אנחנו, כמובן, מה אתה אומר? סליחה? כן, בדיוק, נכון, זו שאלה מצוינת, אתה אומר, אבל הנה כל התורה כולה מדברת על זה הרבה, שהשם הוא גומל חסדים טובים, ושהוא רב להושיע, שהוא מביא לנו ישועה, הוא מציל אותנו, הוא ברא, הוא עשה, כל הזמן התורה מדברת על הקדוש ברוך הוא במונחים מצומצמים, נכון, נכון, שאלה מצוינת, אז התשובה היא, זה שאנחנו קוראים לזה, יש מישהו שיודע את התשובה? בדיוק. שמעת משהו ענה? שכשתורה אומרת משהו, היא לא מתכוונת לזה כפשוטו. כמו שכשתורה אומרת שלקדוש ברוך הוא ידיו לא רב, היא לא מתכוונת שיש לו הרבה 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 ידיים כאלה, כמו אצל שיבה כזה. ידיו לא רב, אבל כתוב, אבל הנה כתוב שיש לו הרבה הרבה ידיים לקדוש ברוך הוא. מבינים את זה שלא, שזה לא כוונה, אלא מה הכוונה? שההופעה האלוקית היא, יש בה הרבה גוונים, אבל זאת אומרת, לא מתייחס לפשט הפסוק, ידיו לא רב, כפשוטו. כמו שזה לא כפשוטו, ככה גם לא כפשוטו זה שיש לו כובע על הראש. כמו שאנחנו אומרים, חבש כובע ישועה בראשו. אנחנו לא מתכוונים באמת שיש לו כובע. ככה אנחנו גם לא מתכוונים שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, או שהוא מצמיח ישועה, גומל חסדים טובים וכו' וכו'. אלא זה ביטויים של אין סוף בגוונים שונים. אבל לא שזה מגדיר אותו שהוא אב הרחמן, חז וחלילה, כי הוא אמא שלנו לא פחות ממה שהוא אבא שלנו. אבל ברגע שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא שהוא אבא אבינו שבשמיים, אז אתה צמצמת אותו למושג אב. סליחה, אני לא שומע מה שאתה אומר. בדיוק, בדיוק. אדם לא מסוגל להבין מה משהו. סליחה, אולי בוא נדבר לפי התור, בסדר? אני אגיד, אחר כך אתה תגיד. אני אגיד אחר כך אתה תגיד, בסדר? כאילו, לפי התור. אז עוד פעם, אני חוזר. אנחנו לא, כשאנחנו, כל דיבור שלנו על קדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מראש שאנחנו לא מתכוונים לזה כפשוטו, אלא זה פן, בחינה, הופעה, מימה, צד, לא באמת. כן, מה רצית להגיד? בסדר, עניתי? יופי, הלאה, ממשיכים. אם כך, אז כשאנחנו מדברים על הופעה אלוקית, אנחנו מדברים שזאת הופעה היררכית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור עץ ברוש, בתור עץ אלון. לא שיש אלוהים, שהוא ברא עץ ברוש, הוא ברא חתולה, והוא מנהל את חתולה, מזיז אותה, כל אטום שיש בחתולה, כל, 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 הוא עושה את זה, הכל כאילו מזיז אותה. אבל הוא, ודאי שהוא לא חתולה, הוא בשמיים, והוא מזיז את חתולה, מזיז אותי, מזיז את העולם, גלקסיות, כל הכוכבים, חלל, הוא עושה את כל זה. זאת מחשבת עבודה זרה. לחשוב שיש אלוהים שהוא מזיז את העולם. מעלה אותו, ברא אותו, מקדם אותו, מעלה אותו, מתקן אותו. ואם לרגע אחת הוא יפסיק עכשיו להסתכל על העולם הזה, העולם יהפוך לטוב ובוא, פתאום יחזור הכל לאפס, לכלום. כל צורת החשיבה הזאת, זאת עבודה זרה. למה? יש מישהו יכול לענות לי? למה זה נקרא עבודה זרה? זאת אומרת שאתה מגדיר. מגדיר, במילים אחרות, מה זה מגדיר? מגביל את אינסוף. אז מה אכפת לי שאתה הגדרת אותו לבובה כלשהי? עץ ואבן, או אתה הגבלת אותו, הגדרת אותו לקוסמוס, חלל, כדור הארץ, עם ישראל, או כוחות הרוחניים. מה אכפת לי איך אתה מגדיר אותו? ברגע שהגדרת, לא משנה איך, זאת היא עבודה זרה, מחשבת עבודה זרה. זה לא, עבודה זרה לא מוצאים לסקילה, בסדר, זה מחשבת עבודה זרה. אבל זה צורת החשיבה של עבודה זרה. לכן אנחנו לא מאמינים באלוהים שנמצא אי שם בעולמות הנשגבים ומשם הוא פועל. אלא הכל, מקור לכל, מעל הכל, ואין עוד מלבדו. זאת אומרת, אז מי זאת חתולה? זה אופן התגלות של הקדוש ברוך הוא. לא שיש, שהשם ברא עצים, חיות, אדם, אלא השם מתגלה בתור חתולה, בתור פרחים, בתור עם ישראל, בתור עננים, בתור מלאכי השרת. הכל זה הופעות שונות, התגלויות שונות של אחדות אחת, שאין הפה יכול לומר ואין אוזן לשמוע מהי. זה מעל כל קליטה. מה אתה אומר? כן, נכון, זה דבר, זו שאלה טובה מאוד, נכון, נכון. השאלה מאיפה בא רוע בעולם, זה דבר שהוא קשור למושג בחירה חופשית. יש פן מסוים של הופעה אלוקית כזאת, שהבחירה החופשית לא יכולה להיות כאילו. אם היא קצת, קצת כאילו, אז זה לא בחירה חופשית. ואם אין בחירה חופשית, אז גם אין מהות האדם. מה שמהותנו כאדם, זה שאין בחירה, אין הגבלה, לא הגבלה פיזית, הגבלה בתודעה, ביכולת, ברצון שלנו. ואם אדם לא היה יכול להיות היטלר, אז זה אומר שאין לו בחירה חופשית באמת. יש לו בחירה להיות בין סתם פושע כזה, גנב במקולת מסטיקים לבין זה, אבל זה המקסימום שמסוגל לעשות. לכן משמעות של בחירה חופשית כוללת בתוכה הכל, כל האופציות התיאורטיות האפשריות. עכשיו, אם כך, אז כשאנחנו אומרים מושג אדם, אנחנו לא מתכוונים לבן אדם. אדם בהגדרה, במושג של בריאת האדם, במה שתורה מספרת לנו בספר, בספר בראשית, בפרשה בראשית, כשתורה מספרת לנו על בריאת האדם, היא לא מתכוונת למישהו שאנחנו יכולים לקלוט אותו בשכל. תורה מדברת שם לא על בן אדם, אלא על אדם. בן אדם זה מישהו ספציפי שאתה יכול לפגוש בו, ללחוץ לו יד, ואדם זה אידאה, זה רעיון מופשט, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, אבל אנחנו קודם כל נגדיר, נסביר את זה, שאדם זה אידאה. זאת אומרת, כשתורה מספרת לנו על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם במעשה בראשית, אנחנו לא צריכים לדמיין לעצמנו שאם תיאורטית הייתה לנו, נגיד, היה לנו מנהרת הזמן, אז יכולנו להגיע לששת ימי בראשית, ליום השישי, לפגוש את האדם ולעשות איתו סלפי. כי לא היה דבר כזה. האדם זה משהו שאתה לא קולט, הוא לא היה גשמי, לא היה פיזי, אי אפשר היה לגעת באדם הראשון, אי אפשר ללחוץ לו יד. וכל מה שאנחנו אומרים שהוא אכל ושתה שם ואכל מעץ הדעת וכל הדברים האלה ודיבר, כל זה, זה לא דברים פיזיים, זה דברים מופשטים. עצים בגן עדן זה לא משהו שהוא פיזי. ועץ הדעת, למרות שחז"ל אומרים שיש דעה שזה אומר שזה גפן, חיטה, יש דעה אומרת אפילו שזה אתרוג, שזה טעינה, אז כל העצים וחיות שהוא פגש בגן עדן שם, הוא נתן להם שמות וכל זה, כל הדברים הללו אי אפשר היה לצלם בסרט. אתה לא יכולת לבוא ולצלם את הנמרים שהיו בגן עדן, שאדם נתן להם שם שמות, זה אריה, זה דוב, זה ככה, זה נשר, שם נתן שמות. לא היו שם בעלי חיים. זה כל זה לא פיזי, זה דברים מופשטים, רוחניים, אידאות. אומר על זה, תסתכלו אצלכם מקור 4, אומר על זה רמח"ל בספר דת תבונות. אומר, ותראי, הוא פונה את זה לנשמה, ואומר ככה, כי גן עדן, מה שהיה הוא שיהיה, ודאי מקום דק ורוחני, ששם חונות רוחות גם אתה. והתורה העידה על אדם שהיה שם, והיה אוכל ונהנה מן הפירות הצומחים שם. ואומנם, כיוון שהמקום אנו רואים שהוא עכשיו מדור לנשמות, צריך שהפירות שהיו שם לא היו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה, אלא יותר דקים מאוד מאוד, וכערך אוויר לגבי אפר לפחות. ותראי, כי הגופניות של האדם הראשון, קודם חטאו, היה בערך הרוחניות אשר לא אתה. מה זה רוחניות אשר לא אתה? נגיד נשמה, או מה שאנחנו מרגישים, נגיד מחשבות שלך, אישיות שלך, נכון? זה לא משהו פיזי, נכון? אז מה שהרוחניות שיש לאדם אתה, לעומת הגשמיות פיזית שלנו, כמו שהנשמה שלך היום, זה היה הגוף של אדם הראשון אז. זה, יש מישהו שלא הבין מה שעכשיו אמרתי? עוד פעם, אני אחזור. מה שאנחנו קוראים לזה נשמה, יש לך היום נשמה? זה היה הגוף של אדם הראשון. ולגוף יש רוח, אז מדרגה עוד יותר מופשטת. יש לו נשמה, מדרגה עוד יותר מופשטת. יש לו חיה, מדרגה עוד יותר מופשטת. יחידה עוד יותר מופשטת. יש לו מדרגות מדרגות לאדם הראשון. זאת אומרת, במילים אחרות, לאדם הראשון, בגן עדן, לא היה גוף. זאת אומרת, היה גוף, אבל זה גוף כזה שהוא כמו שאצלך איזה נשמה. זה מובן מה שהסברנו? יש מישהו שלא מבין מה שעכשיו אמרתי? לא, ברור שאפשר להבין שזה לא גוף. לא גוף. אבל אולי זה קטע איחרת, אז חבל לי עכשיו להתחיל להסביר הכל מההתחלה. בסדר? זה פעם הבא. פעם הבא, מההתחלה. כן. כן, נכון. נכון, נכון. גם בלי גבול ובלי זמן, נכון. כי לא היה זמן, נכון. בדיוק. בדיוק, נכון. נכון. אותו עיקרון אומר גם מהר"ל, תסתכלו במקור 4 א'. אומר ככה, אין אדם בעולם אשר לא חוכמה ותבונה, יאמר כי היו פירות גן עדן כמו פירות שהם אצלנו, שאין אצלנו, נקודה. אני רק מראש רוצה לבקש מכם סליחה בשם מהר"ל מפראג, שמישהו אולי יעלב מדבריו, אז אל תיקחו איזה אישית. אבל תשימו לב מה שהוא אמר. אדם שחשב, הוא חושב, שכשתורה מספרת על גן עדן, מספרת על בעלי חיים, על אדם, על הפירות, הוא חושב שזה דברים פיזיים, אז אומר על זה מהר"ל, מה אומר? טמבל, טיפש כמותך, נכון? בסדר, אנחנו, אז אני אומר, לכן אני אומר לכם, אל תיקחו איזה אישית. זה לא נגדכם. הוא אומר את זה באופן כללי. אין אדם בעולם, אין כזה. יש, אולי אתם פגשתם מישהו כזה שחשב שפירות של גן עדן זה דבר פיזי, כן? אולי אתם שמעתם על כאלה, אבל אומר מהר"ל שאם אתם שמעתם עליהם, אז דעו לכם שהם אין, שזה טעות. אין אדם כזה. בעולם אשר לא חוכמה ותבונה, יאמר כי היו פירות של גן עדן כמו פירות שהם אצלנו. למה? איך אתה יודע שזה לא פיזי? שאין הגן עדן נושא לדברים אלו שהם אצלנו, שלא היה נקרא גן עדן. כן, אותו דבר מה שאמר קודם רמח"ל, הוא אומר, מה קורה בגן עדן? שם נשמות, נכון? נשמות של אברהם אבינו, של נשמות חונות עתה, ככה קרה לו, נכון? אז מה אתה חשבת? שגן עדן זה מקום שאתה תיאורטית יכולת לבוא לשם ולהסתובב? ופתאום לפגוש שם סבא רבא שלך? ולהגיד, מה נשמע אותך? זה אתה, איך גדלת? ואיפה פה משה רבנו אצלכם? הוא שם, שם רחוק, כן, אפשר לראות סלפי? כל המחשבות, זה חשיבה פרימיטיבית נורא. לא יעלה לדעת. מי, אתה חושב כזה דבר שגן עדן זה דברים פיזיים? וכן, לא היו מתחייבים מן הפירות גן עדן, מה שהיה מחייב שאוכל מעץ הדעת, יודע בין טוב ובין רע, ואוכל מעץ החיים חי לעולם. אם כן, אי אפשר כי הפירות גן עדן יהיו חומריים, אלא מה כן? רק היו בלתי חומריים. וכן, בעצמו, הלוויתן והבהמות ברי א' והאכילה בהם כמו אכילה שהיו בפירות גן עדן קודם שחטא אדם. כל זה לא פיזי, לא בעלי חיים, לא פירות, לא אדם, כלום. מהר"ל הוא מקור. יש דברים כאלה שהם, יש תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שמשהו שהוא מקובל בעם ישראל, והמהר"ל מקובל בעם ישראל, בתור מקור. אם אני אגיד משהו, אתם צריכים לשאול אותי, איך אתה יודע מה שאתה יודע? אולי אתה טועה, וזו שאלה מצוינת. כן הרבו שאלות כאלה בישראל. אבל על מהר"ל, או על אגרא, או על רבי עקיבא, אנחנו לא שואלים מה מקור, הוא מקור, ולפעמים הוא מביא מקור שלו מאיפה הוא יודע, לפעמים לא הוא מביא, אבל הם מקור. מה אתה אומר? כן, מסורת, קבלה, משה רבן, כן בבקשה. כן, 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 כן. כן, כן, נכון, נכון. זו שאלה מצוינת, נכון. אני אחזור על השאלה. אז למה קוראים לזה עץ, אם אנחנו מבינים שזה משהו מופשט? למה לקרוא לזה במונחים כאלה שאנחנו, שזה מבלבל אותנו? איך אנחנו יודעים? מה? כן, כן. כן, 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 נכון, נכון. זאת שאלה, שאלה חשובה, גדולה. אני חושב שקצת דיברנו על זה בפעמים הקודמות. אתה היית בקשורים הקודמים? אז כיוון שהיית, אז מגיע לך הסבר. מה שכתוב בתורה, אין לנו מושג. תורה זה דבר מאוד מאוד עליון, מאוד נשגב. הוא כזה עליון שחזל קוראים לזה אש שחורה, כתובה על אש לבנה. תורה זה דבר השם. אז ברור שזה משהו שהוא מעבר לכל יכולת של קליטה אנושית. אלא מה? היא ניתנה לעם ישראל, היא ניתנה לעולם. צריכים ללמוד אותה. אז לכן היא נוסחה בצורה כזאת שהיא תתאים ליכולת הקליטה האנושית. ולכן, קדוש ברוך הוא ברא עולם שלנו, בהתאם למה שכתוב בתורה. זאת אומרת, יש בתורה עץ. אנחנו בחיים לא יכולנו לדעת מה זה עץ. אז השם, כדי שאנחנו נבין את הרעיון של עץ שכתוב בפרשה בראשית, הוא ברא בעולם שלנו עצים פיזיים. הרי הוא היה יכול לברוא עולם בלי עצים. כמו שאין עצים, אני יודע, בים. יש שם קצת צמיחה, אבל אין עצים בים. ויכולנו להיות כמו דולפינים שחיים בים, בלי עצים. אז למה הוא לא עשה אותנו כאלה? יכולנו לחיות בעולם הזה בכלל, עולם בדיוק כמו שעכשיו, רק תדמיין את העולם שלנו, כמו שהוא עכשיו, רק בלי עצים, תיאורטית. יש הרבה הרבה ירק, הרבה ירק. וכל חמצן, כל הפוטוסינתזה, כל מה שזה מסופק על ידי ירק. אז מה, העולם הזה לא היה יכול להיות קיים בלי עץ? אבולוציונית, היה? אין לנו צורך בעצים. אז למה הוא עשה עצים? כדי שאנחנו נדע מה המשמעות של עץ הדת. מה הרעיון של צמיחה עוצמתית, רב שנתית, שאיפה לשמיים, של הליכה למעלה, וכל הרעיונות של עצם ההתקדמות למעלה, באופן ביולוגי, דבר הזה הוא כל כך חשוב, שאנחנו קוראים למשיח שלנו בשם צמח. אחד השמות של משיח, עבדו צמח. הוא רוצה ללמד אותנו את הרעיון הזה. והוא מלמד אותנו לא באופן תיאורטי, כמו שאנחנו עכשיו יושבים מדברים, אלא באופן הווייתי, שאנחנו חיים בעולם, יש לנו פה עצים. אז אנחנו יודעים מה זה עץ. בסדר? מובן? טוב, ממשיכים. כן, בבקשה. כן, כן. זה, יש דעה כזאת שפשוט לא מבינים נכון את רמב״ם. רמב״ם ככה אומר, וזה פשוט לא מבינים אותו נכון. כי אתם מבינים שלא ייתכן שרמב״ם חשב שיום אחד קבוצה של חבר'ה יעשו טיול באופנוע, והם נוסעים, ותאום בום, בטעות נכנסו לגן עדן. וואי, יפה פה, חביבי. ואיפה כהן? איך הולך פה? זה מה שרמב"ם מתכוון? לא, לא, אני... אלא מה? פיזי, אז אני אומר, חבר'ה עם אופנוע ייכנסו לגן עדן ועשו... כן, זה מה שרמב"ם מתכוון. אז זהו, אז מהר"ל, כדי לשלול את האולי כן הזה, כתב לנו שאין אדם שיש לו שכל בראש שהוא יכול לחשוב דבר כזה שאולי כן. לא רמב״ם, לא אף אחד אחר, לא התכוון שהנשמות מסתובבות שם באיזשהו מקום פיזי שאתה יכול להיכנס לשם. בטעות, כי יש שם... תמרים כאלה, יצא דקל כזה ככה, וארסלים, וזה... בואי נע! כן. כן, תשמע, אני לא כל כך מומחה למלאכים, אבל מה שאני... זה נושא בפני עצמו, כדי לדבר על זה בנפרד, זה... אנחנו בקושי פה גומרים עם אדם שאנחנו לא יודעים מה זה. כבר מלאכים, זה מסובך. אבל אם זה מעניין אותך, אז יש לי שיעור. כל השיעור אפילו שני שיעורים אפילו, אולי יותר, אני מקדיש להסביר את הנקודה הזאת. אז חבל לדבר על זה עכשיו. כן, זה נמצא בכל באינטרנט, בערוץ מאיר, תחפשו, זה הכל מתואר. טוב, אנחנו ממשיכים. בוא נשמע מה הם אומרים, לא מה אנחנו חושבים. כן, זה הבחנה חשובה. לדעת, זה סתם גם, אני רוצה לתת לכם עצה טובה. תלמדו לשאול את עצמכם, מאיפה אתם יודעים מה שאתם יודעים? סתם תשאלו ככה, כאילו... נגיד, אתה חושב שאדם הוא היה פיזי, נכון? או שפירות היו פיזיים. תשאלו את עצמכם, איך אני יודע את זה? אז זהו, אז אנחנו יוצאים, מבינים שכמו שאין פשט הכתוב שעיני השם משוטטים בכל הארץ, שזה כתוב, ואתה לא חושב לרגע אחת שזה... כן, אתה לא עושה דבר, כן, נכון? אתה מבין. אז אותו דבר גם פה. אתה לא מאמין בפשט הכתוב. לא אתה ולא כל אחד שיש לו יש לו תבונה ושכל, כן, כמו שמהר"ל קוראים. אין אדם בעולם שיש לו חוכמה ותבונה. אף אחד לא מאמין שיש פשט לדברים כאלה. אבל רגע, 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 רגע. לא, לא. אז זה בדיוק מה שאני עכשיו מסביר. הגבול הוא מקור. אם יש לך מקור שאומר, דע לך, שם היו פירות וזה גשמי לחלוטין, שום זה, זה, זה. אז יש לך מקור. אבל בינתיים לא מצאנו מקור כזה. אז זה, רגע, 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 לא, לא, זה כבר הסברתי, הסברתי, יש לזה שיעור שלם על המלאכים, ומה זה מלאכים, וכשאתה אומר פשט המלאכים, אתה מתכוון למשהו עם כנפיים? זוהר כזה בצבע לבן? כשאתה אומר מילה מלאכים, איך אתה יודע מה המשמעות של מושג מלאך? מהוליווד. אתה יודע את זה מסרט מצויר, או ממיקלאנג'לו. מאיפה אתה יודע מה זה מלאך? אז עוד פעם, אני חוזר לעצה טובה. תשאלו את עצמכם, מניין לכם מה שאתם יודעים? מאיפה? מה המקור שלכם? ואתם תראו שבדרך כלל זה... שושנה, ברכה, או גננת אחרת שאמרה לכם משהו שאתם שמעתם ממנה, שאתם לא יודעים באמת. וכשאנחנו מסתכלים במקורות, אנחנו כן יודעים. ועוד, בוא נראה עוד משהו שהם אומרים, כן? תסתכלו, מקור 4ב. ויעש אדם לאשתו קוטנות אור וילבישם. שאדם הראשון קודם חטאו, לא היה דבר חומרי. ומה גם שבכל אדם הוא כן, עיקר קבלת התורה היה מה שפסקה זוהמתם ונעשו אור באלף וראו האור. והפנימיות של התורה ותורת אור, ואת זה צריך לקבל בכל שבועות ולהשיג החיות והפנימיות של... אופ, זה נמחק. צריך לסמן שזה נמחק. אותו דבר ערבי נחל, 4ג, כן, 4ג. קודם חטאו אדם הראשון שעדיין לא נפלו הניצוצות קדושה לקליפה, לא היה צריך לו גוף חומרי, רק מלאכותי, זאת אומרת, מלשון מלאך. מה שאין כן, אחר חטאו, שאז צריך לעבוד וכו'. אומר הרב שם טוב גפן, בששת ימי הבריאה שצריך, שצורת הזמן ומקום לא היו על אותו האופן שאיננו מכירים אותו עתה, אז גם הברואים כולם לא היו מתגלים באותו אופן שהם מתגלים עתה. ולפי שהברואים והצורותיהם העתיות הננו קוראים אותם בשם גשמיים, עלינו על כן לקרוא את הברואים בצורותיהם שהיו להם בששת ימי הבריאה בשם רוחניים. כלומר, שאין לנו עתה כל מושג מהם על דרך האמת, והם מתראים עתה בעינינו כמו סתרי נפלאות הנשגבים. וכפי ההבטאה, כן, של סיפור מעשה בראשית שבתורתנו, מצב הזה היה מצב האדם הראשון בגן עדן. אז אם כך, אנחנו מבינים שכשמלאכי השרת ראו את אדם הראשון והם חשבו עליו שהוא אלוהים, והם טעו ורצו להגיד לפניו שרע וכל זה, זה לא היה משהו כזה ש... שפתאום ראו שם איזה מישהו הולך, או, הנה זה הוא. והוא אמר, לא, זה לא אני. כל ההסתכלות, כל ה... זאת הבנה של, של סרט מצויר. באמת, הם טעו, כי היה מאוד מאוד קשה לא לטעות. ומה הם התכוונו, ומה ההבדל, ומה המשמעות, את זה, בעזרת השם, אנחנו נראה בפעם הבאה.